פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, ערב טוב, פרשת שמות, ספר חדש, מערכת בחירות חדשה, ריבלין באולפן ירושלים, אני כאן מאולפן רחובות. יעקב, ערב טוב לך.
ערב טוב ובברך.
עוד לא התאוששנו מהמערכה הקודמת, והנה נזרקנו למערכה חדשה.
אתה יודע מה? הלוואי עלינו כל שלושה חודשים. אתה יודע, כשאין מערכת בחירות, אז יותר קשה לנו לעבוד. אין בעצם על מה לדבר. צריך לדסקס מה אדון מוזס אמר להו בישיבת סיעה, ולמה בעיר פלונית קרה משהו. אבל כשיש מערכות בחירות, אתה יודע, אבי, רק פותחים את המיקרופון.
אז בואו נפתח ברשותך. פעם היה מאחרינו, אתה זוכר, הייתה תוכנית תשובה ישראל של דברי תורה. מאז שאין אותה, אנחנו פותחים בדברי תורה. תן לנו איזה וורט אקטואלי מפרשת השבוע. ספר חדש, פרשה חדשה, מערכת בחירות חדשה.
טוב, אחד הדברים שהפרשה שלנו פותחת איתם, זה ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. אומר רש"י שני פירושים, יש אחד מלך חדש באמת, טוב, מלך בית נפסיד בבחירות, הגיע מלך חדש.
נחקר.
נחקר, הוגש נגדו הודח, ויש אחד שפתאום עושה את עצמו שהוא לא מכיר את יוסף, הוא פתאום שכח ש80 שנה הוא פרנס את מצרים, שכח את הכל, ואז אתה יודע, הוא בא עם דף חלק, אומר, נעם, עולה, בא ממצרים,
בלי תפקידים, אין תפקידים, אין ג'ובים, ליהודים.
ואז הוא הופך את כולם לעבדים. עכשיו, מה זה קשור?
רגע, אתה חושש שזה מה שנתניהו יעשה לחרדים? זה מזכיר לי, אגב, שיחה שהייתה לנו איתו, אני חושב לפני שנה וחצי, כששאלנו אותו אם אתה תחזור שוב לממשלה בלי חרדים, או מה הוא ענה, אתה זוכר? זה תלוי בחברי הכנסת שלכם, איך הם התנהגו. אני חושב שנתנו לו הרבה סיבות לקרוץ לכזאת אופציה.
אני זוכר ורסיה אחרת, אולי הוא אמר את שתי המשפטים, לי זכור שהוא אמר, תלוי כמה מנדטים תביאו. וזה בעצם שני דברים ששלובים זה לזה, כי בסך הכל פוליטיקה זו אומנות האפשר. גם אם אתה לא סובל מישהו, כמו שלמשל ביבי לא סובל את ליברמן, אבל כשאתה צריך אותו לקואליציה אתה מקים, אז זה גם פונקציה של מספר מנדטים, וגם פונקציה של התנהגות. ופה בא האפקט שאמרתי של מלך חדש, שלא לא ידע את יוסף. יכול להיות שנתניהו מכיר אותנו טוב מאוד, אבל יכולה להיות בהחלט קונסטלציה, שאחרי הבחירות יהיה לו, המפה הפוליטית תסתדר לו באופן שהוא יגיד לעצמו אולי מספיק עם הכאב ראש הזה, אבל שנקרא חרדים וחוק גיוס שלא נגמר אף פעם.
ביבי כבר עשה את זה פעם אחת, אבל אז לא הייתה לו ברירה. אנחנו מדברים על מערכת הבחירות הקודמת, שאז הוא נכנס עם לפיד ובנט שקפו עליו, אבל בוא נזכר בממשלת ליכוד שהיה ראש ממשלה שעשה את זה מתוך בחירה. אתה זוכר מי זה היה? אריק שרון. כן, עכשיו, אצל ביבי, באמת יאיר לפיד הוא לא סובל אותו, זה מזלנו, פשוט לא סובל אותו, אבל אם נגיד יהיה בני גנץ עם 15 מנדטים, עם 15 מנדטים, יכול להיות שנתניהו מבחירה, יגיד אני מעדיף אותו מאשר את החרדים שמפוצלים ומפולגים ולא יודעים מה הם רוצים מעצמם וממני, ואם הם רוצים שיצטרפו כגלגל חמישי, אתה רואה אופציה כזאת?
אני לא רואה, אתה יודע מה, אם אז מפה פוליטית אחרי הבחירות תהיה כמו מפת הסקרים עכשיו, הייתי אומר שזאת תהיה האופציה הראשונה של נתניהו. קודם כל, ליצור לו גוש מרכז ימין שפוי שלא מטרטר אותו על חוק הגיוס, וחלק רוצים וחלק לא רוצים, וחלק עושים את עצמם שרוצים, אבל הם צועקים שהם לא רוצים. הרי אני לא מבין, אבי, מה יקרה אחרי הבחירות שלא יקרה עכשיו? איך פותרים את הבעיה הזאת של חוק הגיוס? גם נתניהו לא יודע.
אז אמרו לנו כמה מהחבר'ה האגודאים שבכל מקרה יהיה את החקיקה הזאת שכבר לפיד ואיווט תסכימו עליה, אני חושב שאחרי השבוע הזה, זה פשוט ירד מהפרק, כי אנחנו שומעים את יש עתיד אומרת, אנחנו נדרוש את החוק הישן אם יהיו לנו מספיק חברי כנסת כדי לכפות זאת על הממשלה החדשה.
אז יש דבר טוב אחד, אנחנו מציגים את הדברים השלילים, אבל יש גם דבר טוב אחד, אם בני גנץ עולה ל-15-16 מנדטים, אגב, האניגמה הפוליטית, מי שיודע בכלל מה הוא חושב, הדבר אנחנו יודעים שהוא כבר עושה, הוא מחסל את המרפאות, מפלגת מרכז הזאת שנקראת יאיר לפיד. מה זה מפלגת מרכז? מדובר תמיד ב-15-16 מנדטים שמסתובבים בחלל האוויר ומחפשים כל פעם משיח חדש. אז היה להם שתי קדנציות המשיח השקר הזה שנקרא יאיר לפיד, ועכשיו יהיה יונת בני גנץ
שהפך פתאום לחמורו של משיח. הוא החמור של בני גנץ.
כן, הוא אתה יודע מה, הוא היה מאוד
תמיד מחפשים משהו טרנדי, אתה יודע, לפיד לא השכיל למנף את זה למשהו שהוא מעבר למפלגה הזאת החדשנית, הטרנדית שמצביעים לה, וכשבא מישהו חדש ועולה על המגרש, אז הוא מטבע הדברים מוריד את השחקן שרץ עד עכשיו, הוא מוריד אותו לספסל. נקווה באמת שזה מה שבני גנץ יעשה. אבל גם אז אתה אומר, זה ידחוק את החרדים לעמדה כזאת, מצד אחד זה לא יהיה לפיד, מצד שני, החרדים יאבדו את הרלוונטיות שהייתה להם בממשלה האחרונה. אתה יודע מה, יעקב, אולי זה טוב? כי ראינו שכשכל הכלים אצלם, הם פשוט משתגעים. איזשהו היבריס, לא הולכים לשום פשרה בכותל, לא מוכנים לשמוע שום פשרה על רכבות השבת, על הגיוס יש להם נוסחה שאנחנו שומעים מחברי כנסת שלנו, שהם מתים שהיא תעבור ובסוף היא לא עוברת, כי מרגישים שכשהכוח ביד אפשר לדרוש יותר. אז אולי זה טוב לנו שנהיה קצת יותר חלשים מצד אחד, ומצד שני לא בידיים של יאיר לפיד.
אתה זוכר, אבי, בקדנציה קודמת שלפיד היה בשלטון, החכים החרדים פשוט התחננו לחוק נוסח ליברמן, הרי גם את לפיד הם הצליחו לרקח, היה צריך עוד שני חלקים להוריד, ואז מגיעים לחוק ליברמן הנוכחי, והחרדים היו נשקים את הידיים. אבל הגיעה הקדנציה הנוכחית, אנחנו בשלטון, וכשאנחנו בשלטון באים החוגים, לא הייתי אומר הקיצוניים, אלא הייתי אומר החוגים היותר מיליטנטיים, ודורשים את הכל. חוק גיוס שיגיד שכולם פטורים, ואין סנקציות, ואין שש שנים, אין כלום. אתה יודע, החוק הזה שבגעת פסל אותו כבר לפני 15 שנה, וזה מה שהם רוצים, אבל כשנהיה באופוזיציה, ואני לא מאחל את זה כמובן, אבל אם לא נהיה בעמדת כוח,
או בקואליציה אופוזיציונית, זאת אומרת, אתה יודע, איזשהו גלגל חמישי כזה.
ואז אתה תראה את כל חברי הכנסת החרדים, באים לנתניה ואומרים לו, טוב, אתה יודע מה, הקדנציה קודמת לא יכלנו, כי אנחנו באופוזיציה, בוא תשמור איתנו על קשר, תעביר איזה חוק גיוס שלא יהיה העיקר שלא יגייסו אותנו. אז בעניין הזה אני באמת חושב, אבי, אולי הגיע הזמן קצת לרענון, אולי באמת חברי הכנסת החרדים צריכים להיות פעם בכמה קדנציות באופוזיציה.
או שהם יהיו כמו אגודת ישראל בירושלים.
שמה?
אופוזיציה בתוך, זאת אומרת, מוחלשים, מוחלשים.
אתה יודע מה?
אגב, אפרופו, מגיעה איזושהי מילה טובה לדיבה, אנחנו מדברים על ביבי ועל הקדנציות שלו, אתה זוכר מי ניהל לו אז את המסע ומתן הקואליציוני ב-96, אני חושב שמשה ליון היה שם ביחד עם איווט ליברמן, ואינשאלה שינהל את המסע ומתן גם בממשלה הבאה, ראיתי את הטור שלך על הפירוק שהוא עשה שם לחרדים שניסו להטיל וטו על אגודה, תשמע, האיש מפתיע.
כן, למי שלא יצא לו עוד לקרוא את זה, אנחנו ביום חמישי ואת העיתון קוראים בדרך כלל בשבת, בוא נספר בקצרה מה משה ליאון עשה, כי זה דבר מאוד 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 יפה, ומראה לי שהרואה חשבון האפרורי הזה, הוא כנראה הפוליטיקאי הכי טוב במגרש. תראה, אחרי הבחירות היה לנו פה משחק, דגל ושאס, לפחות חלקים בדגל ושאס, הייתי אומר הציר הצעיר שדגל ושאס, כל אחד יבין מה שהוא רוצה, אמרו לליאון, אי אפשר להקים קואליציה בירושלים בלי חילונים. זה לא עדיין לא עיר חרדית, בוא תכניס את התעוררות. מאחורי הדיבורים התמימים האלה, הסתתרה הכוונה פוליטית די זדונית. הם אמרו, אם הוא נותן, מכניס את התעוררות עם שני סגנים, הוא לא יכול לתת לאגודה כלום, כמו בבית שמש, משאירים מישהו בחוץ. אבל ליאון היה קצת יותר פיקח, הוא לא רצה את אגודת ישראל על הראש עם השבת והגזרות והכל. מה הוא עשה? הלך לקח כמה...
איך אמר לי ליצמן לפני שבוע? השבת התווה את אלבונה בירושלים.
בדיוק, אז מה עשה משה ליאון? לקח שלושה חברי מועצה חילונים שהם לא נמצאים בהתעוררות, ועכשיו יש לו כבר, איך אומרים, הם הגויים של שבת שלו, הם החילונים שלו, במצב כזה הוא השאיר את התעוררות בחוץ, כשמשאיר את התעוררות בחוץ, יש לו שני סגנים מיותרים.
הוא השאיר את ברגוביץ' מחוץ להרכב.
כן, הוא השאיר אותם מחוץ להרכב, אז את מי הוא הכניס? את שחקן הרכש הוותיק, יוסי דייץ'.
יוסי דייץ', כן, אני אתה יודע, אתה ירושלמי, כן.
כן, הוא הכניס אותו, ועכשיו תראה איזה יופי של קואליציה יש לו.
הוא יספיק להגיע לדעתך לישיבת המועצה הקרובה?
מי?
יוסי דייץ'.
כן, הוא כבר הגיע, הוא נמצא, הוא חזר מימי.
יפה. חשבתי שהוא כמו יצחק פינדרוס, אתה יודע, מוצא פנאי עכשיו להשקעה בקהילות היהודיות.
לא, אני חשבתי שהמגעים בין אגודת ישראל למשה ליאון זה כמו שידוך חסידי. המשפחות נפגשות, המשפחות נפגשות, ואחר כך מודיעים. אז גם אצל דייץ' המשפחה ניהלה את המסע ומתן, ויום אתמול התקשרו לו, אמרו לו, מגיע לך מזל טוב, נהיה את הסגן.
הוא חשב שהוא יקבל סידור מלא בירושלים, בסוף מה נתנו לו?
או, רגע.
דירה עם השכנתה?
את יודע מה?
בגבעת זאב?
לא, אני בדקתי בדיוק מה נתנו לו, ופלא ופלא, כנראה שהמשפחה ידעה לנהל בשביל המסע ומתן, הוא קיבל לא רק דירה, הוא קיבל גם מפתחות של מכונית, תראה מה הוא קיבל. הוא קיבל בפועל את האחריות לשפע. אמנם שפע זה תיק של ראש העיר, אבל זה מובטח לו.
אני מבסוט בשבילכם הירושלמים, אגב, שהוא קיבל את שפע, כי הוא אדם מסודר, נקי, אני בטוח שהוא ידאג לחזות, והוא גם דיבר על זה בקמפיין.
עכשיו חכה רגע, הוא קיבל גם את ממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון במוריה ובעדן. השמות האלה לא אומרים הרבה למי שלא נמצא בירושלים, כי ירושלים אלו החברות שמנהלות את העיר. יוצא דבר אבסורדי. אגודת ישראל, שהלכה עם ברקוביץ', שהלכה נגד ליאון עד הסוף, ברגע האחרון חוזרת עם שלושה מנדטים ומקבלת שלל שבאופן פרופורציונלי לא נופל ממה שדגל התורה בש"ס קיבלו.
זה כישורי המסע ומתן של הפורושים, יעקב. את כן, מה אבל... שיש להם,
אז לכן הם שלחו את החתן למיאמי, אמרו לו, אתה אל תתערב, אל תפריע, תחכה, אנחנו פה נסדר לך פה, זה בסדרו לו יפה מאוד, אבל עד זה לא קורה,
לפי מה שאתה מתאר, אם היו שולחים אותו למיאמי, אולי הוא היה היום ראש עיר בקמפיין.
זה כבר זריקת אבן אחרי הנופל. כן, אבל מה שכן,
אני מבסוט בשביל הירושלמים, אבל שיוסי דייט, שהוא עכשיו יהיה חלק מהמערכת, כי הוא באמת אדם ראוי. אתה יודע, עברנו, וזה באמת, הגיע הזמן שנעשה את זה. עברה מערכת הבחירות, ומה שטוב היום לירושלים, זה באמת שהחרדים יהיו בפנים, ושאדם כמו יוסי דייט יקבל איזשהו תפקיד ביצועי, כי אין הרבה אישי ציבור כמוהו, ובעניין הזה גם בשביל השלום החרדי, שאולי ישליך אחר כך גם על הרשימה עכשיו לכנסת, שאין מצב לרוץ בנפרד, לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, תודה רבה למשה ליאון על מה שהוא עשה בשביל כלל היהדות החרדית השבוע, ובשביל החרדים בירושלים.
הבעיה שלנו שבבית שמש, עליזה בלוכי למשה ליאון, היא קיבלה איזה הצעת אחיתופל, להכניס רק מפלגה אחת ולהשאיר את השנייה בחוץ, מה שיעלה לה בצרות במשך 5 שנים, ויש לנו כמובן את הפצע המדמם הזה של אלעד, שלא ייגמר לעולם, ואני לא רואה אבי, אתה יודע מה, עם כל הדיבור...
טוב, בבית שמש אנחנו סומכים על ידידנו שלמה ברילנד, שאנחנו נכנסים תכף ליום ההולדת שלו בהפתעה. אני מקווה שהוא לא שומע את השידור, שהוא גם שם יעשה סדר.
כן, נכון? כן, בדי, שלמה יעשה סדר, והוא ידאג לזה שאגודת ישראל תשאר באופוזיציה 5 שנים. אבל אבי, בוא נסתכל בהיבט היותר רחב.
ונעבור לפרסומות, כי השר אורי אריאל כבר על הקו, מחכה לנו, כן.
אז רק מילה אחת לפני שהשר אריאל יחכה לנו, אני אומר שאנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד ביש. אם ילכו ביחד, יקבלו 5-6 מנדטים לחבר'ה, אין שום חשק לעבוד. ילכו בנפרד, אז אחת המפלגות עלולה לא לעבור את אחוז החסימה. ואני לא רואה איך יוצאים מהברוך הזה, הבחירות המקומיות גבו מאיתנו מחיר מאוד מאוד יקר, ואני לא רואה אדם בעל שרוח במפלגות החרדיות שיבוא יתפוס את כולם בגרון, יגיד, תרפאו את הפצעים של בית שמש, תרפאו את הפצעים של אלעד, כי אם לא אנחנו נקבל כזה פצע אחרי הבחירות, כמו בתשין סמכתד, ואז כל התסריט השחור שדיברנו, שנתניהו יעדיף את בני גנץ, וישאיר אותנו בחוץ, אז מדיבורים שלנו פה בתוכנית, זה עלולה להיות נבואה שחורה שמגשימה את עצמה.
פרסומות. נצא לפרסומות, ומיד אחר כך יהיו איתנו השרים אורי אריאל, ויושב ראש ועדת חינוך יעקב מרגי, שידבר איתנו על חזרתו הצפויה או לא של אלי ישי לשס. יהיה מעניין.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. דקה של בריאות מאת מומחי כללית.
השיעול עוזב אותי.
אולי יש לך שאלת.
שאלת? מה, אני נראה לך שואל?
ממש לא. שאלת היא מחלה שתוקפת אך ורק בני אדם.
מה גורם לשאלת?
חיידק הבורדוטלה פרטוזיס, אשר מפריש רעלנים שפוגעים בתאים שונים בגוף.
מה יש לך עם השמות האלה? שאלת? פרטוזיס? מה, אתה מנסה להלחיץ?
האמת שכן. כי בשונה מהצטננות רגילה החולפת תוך מספר ימים, השאלת מתאפיינת בחודשים של התקפי אישיות קשים וחריפים, הגורמים לעתים אף להרגשת לחץ בפנים ולהקאות, והיא אף עלולה חלילה לגרום למוות, בעיקר של תינוקות לא מחוסנים. שיעור המחלה בקרב תינוקות שלא חוסנו נגד המחלה, או חוסנו באופן חלקי בלבד, גבוה פי 8 מאשר בקרב תינוקות מחוסנים. ולדאבון לב, כ1% מהתינוקות מתחת לגיל שנה שנדבקים במחלה, נפטרים ממנה.
אוי, אז מה עושים?
מחסנים ומתחסנים. החסינות נגד המחלה מתפתחת בהדרגה. ולכן, בחודשי חייהם הראשונים, התינוקות לא מוגנים באופן מלא נגד שאלת. חיסון של האם לקראת הלידה מגן עליה מפני הידבקות בשאלת ומאפשר העברת נוגדנים בכמות מרבית ואופטימלית לעובר. כך מקבל התינוק הגנה זמנית טובה מפני המחלה עד להשלמת החיסון בטיפת חלב.
זו הייתה דקה של בריאות מאת מומחי הבריאות של כללית. כללית, הכי טובה למשפחה.
סוף שנה במחסני חשמל. סוף שנה במחסני חשמל.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך. ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה למשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
קר, מתחמם, חם,
פותח!
נועם, איך כל כך מהר?
אה, זה ברור.
כי נועם ואבי נועם תמיד לפני כולם.
נועם אחד, המיני בר שמוזג מים חמים וקרים לפני כולם. הצטרפו לאלפי משפחות שרכשו מיני בר נועם אחד ונהנות ממים חמים וקרים מיידית וללא המתנה. גם בחול וגם בשבת. בחשרות בדת מהדרין הרב רובין. תיזהרו מחיקויים זולים. ועכשיו מבצע. הזמינו וקבלו את מנורת השבת אור לשבת במתנה. כפוף לתקנון. מבית אפיקים פתרונות צינון מים. אולם תצוגה ראשי גבעת שאול 40 ירושלים. חייגו עכשיו. כוכבית 8510. כוכבית 8510.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק. 03-619-2885.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
למה את מודאגת?
ההחלמה של אמא שלי מהניתוח זו לא סיבה לדאגה?
ממש לא. אבא שלי למשל החלים מצוין בבית טובי העיר.
ואיך היה לו?
מצוין. בנופש בריאותי בבית טובי העיר, כשהכל כלול ולמאדרין, בקושי הצלחנו לשכנע אותו לעזוב.
מרכז החלמה בטובי העיר ירושלים. חייגו, כוכבית 6605.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
במלאת 13 שנים לפטירתו של גדול המקובלים, הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, נעלה ביום ראשון, כ"ט טבת, בשעה 10 בבוקר, לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. בשעה 3 תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק, רחוב דוד 19 ירושלים. במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, השר הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים. להעברת שמות לברכה ללא תשלום 1-800-800-757.
עכשיו איתכם פילפוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לשר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל.
שלום וברכה.
שלום וברכה לכם, ואנחנו נשאל לא, לאו דווקא בתחום העיסוק שלך כשר החקלאות, כפי שהעמיתי אבי הציג, אלא כשר בממשלה. אנחנו שמענו השבוע שתי גרסאות מדוע הוקדמו הבחירות. האחת, חוסר ההסכמה סביב הגיוס. השנייה, התיקים של ראש הממשלה. לאיזה משתי הגרסאות אתה נוטה להאמין יותר?
אני, כמי שמלווה וגם מעורב במידה רבה בחוק הגיוס, לדורותיו דרך אגב, זאת אומרת, בכנסות האחרונות, לא לפני 50 שנה וזה, חושב שמי שמעריך שזה על רקע חוק הגיוס צודק, היה קשה שם להגיע להסכמות, בעיקר אני מזכיר שבדקה האחרונה, ביום האחרון, שתי מפלגות שאמרו שהן התומכות שעליהן נשען בעצם נשענת החשיבה שאפשר להעביר את זה, קרי יאיר לפיד ואיווט ליברמן, עושים סיבוב פרסה וזורקים את כל ההסכמות וההבנות שהיו איתם, שהם בעצמם אמרו והתנדבו להגיד, כי שהם יתמכו בחוק, ואז לפתע הם בורחים האנשים האלה.
אתה חושב עליו שהחרדים טעו? שהחרדים טעו כשלא תמכו בחוק? ובוא נאמר שאנחנו שואלים אותך, כי אתה גם בתקופות הכי קשות, שהחרדים היו מחוץ לממשלה, ראו בך איזשהו עוגן גם בעניין הזה.
אני עדיין מרגיש את עצמי במובנים רבים חרדי, במובן של ההזדהות עם הרבה מאוד מרושות, ואחת מהן זה עניין הגיוס לצד. אני רוצה להגיד את הדברים בצורה הכי ברורה. לימוד תורה הוא לא פחות חשוב מההגנה הנקלה האקטיבית של החיילים וכוחות הביטחון. כמובן שאנחנו מדברים על אלה שלומדים ולא לפעמים יש טרמפיסטים, אני לא מדבר עליהם בכלל. גם בזה יש הסכמה שמי שלא לומד כן צריך ללכת לשירות לאומי או לצבא. ואני אומר לכם שהחוק שהגיעו אליו, שמערכת הביטחון הביאה אותו, הוא חוק שהוא טוב לעניין. הוא טוב. נכון שתמיד רוצים יותר, אבל הרי גם חרדים, וגם אני, צריכים לקחת בחשבון שאולי בשנה הבאה יהיה מי שיציע חוק גרוע יותר, הרי זה לא מובטח, זה לא בכיס שלנו. עמלנו מאוד קשה כדי להגיע לפה, אני חושב שהגענו תוצאה משביעת רצון, גם אם לא הכי טובה בעולם, וכידוע, האויב של הטוב, זה הטוב מאוד.
האם שמת לב למשחק הכפול במובן מסוים של שס ודגל התורה? הם אמרו שמתנגדים לחוק, החוק הוא לא טוב, אבל ידוע לנו שבשיחות מאחורי הקלעים, הם ממש ציפו שהחוק הזה יעבור, כי גם אם החוק גרוע, המצב היותר גרוע הוא וקום שאין בכלל חוק.
לא, זה לא מדויק, יעקב, זה לא שיש וקום, יש חוק.
לא, אם 15 ינואר.
נכון, חוק שירות הביטחון הרגיל.
רגע, יש את החוק הישן שפירושו שצהל יכול לגייס בכפייה את החרדים. זה החלופה, זה האלטרנטיבה, ולכן נעשתה פה לפי דעתי טעות. חשבו שאפשר, כי כולם סמכו על ליברמן. ועל יאיר לפיד, שבקולות שלהם זה יעבור, ולכן החרדים לכאורה היו יכולים לא להיות שותפים במה שהיה נראה להם לא מספיק טוב, אבל הם טעו, כמו שרובנו פנו, לא הערכנו שיאיר לפיד וליברמן יעשו את זה, אבל הגיע הרגע, ואז במקום שהחרדים ישתו ויגידו הבנו, זהו נגמר, הגיע הרגע האמת. הם נשארו בשלהם, בסדר? אז התוצאה היא שהולכים לבחירות, זה לא זה, טוב העולם.
במובן הזה אולי היה צריך להציע להם את המודל שלכם עם ארץ ישראל, יש לכם הרי ים של ביקורת על הממשלה, אבל בסוף אתם מבינים, איך אמרת, האויב של הטוב זה הטוב מאוד, שעדיף לשבת בממשלה ולתמוך בה מאשר לקבל חלופה גרועה יותר, ונקווה באמת שבבחירות הבאות לא נקבל את החלופה הגרועה יותר.
כל זמן שהממשלה לא עוברת קווים אדומים, וכל אחד מגדיר את הקווים האדומים שלו, אני לא מגדיר את זה עבור החרדים כרגע, אבל ברור ונהיר ואי אפשר לטעות, החוק הזה הוא לא מעבר על קו אדום. אז כן. בסדר, אז אנחנו בבחירות לא נורא, ועשינו 4 שנים טובות, ובעזרת שם נושא עוד 4 שנים טובות.
אבל תראה, לפי הסקרים המתפרסמים, אז במקרה הטוב אנחנו צפויים לאותו הרכב ממשלה, פחות או יותר, במקרה הרע,
כן.
עוד תקום לנו ממשלת מרכז שמאל. כלומר, שום דבר טוב באמת וחדש לא צפוי לנו אחרי הבחירות שלא היה לנו אותו קודם.
טוב, אז אנחנו נעשה מאמץ כמובן שזה תהיה ממשלת ימין דומה לממשלה הנוכחית, אולי יותר טובה אפילו, יותר טובה מבחינת הגודל שלה וגם נאמר האידיאולוגיה שלה. אין לנו מבטחה כזאת, אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד. בסדר, אלה חיינו, זה הפוליטיקה, דמוקרטיה, לא בהכרח זה הדבר הכי טוב בעולם, אבל עוד לא מצאנו שיטה יותר טובה. אז אנחנו עם השיטה הזאת, ואנחנו בעזרת השם יתברך, נעשה ממשלה טובה, ושתהיה עוד יותר טובה מהנוכחית.
אז בוא נדבר על העוד יותר טובה, וקצת נסכם את 4 שנים שעברו, ובמיוחד אחרי מה שראינו ושמענו לאחרונה, מראשי היישובים ביהודה ושומרון, אחרי סדרת הפיגועים שהייתה, היו טענות על ייבוש ההתיישבות, על חוסר ביטחון, על אוזלת יד מול הטרור, חלק מהטענות יצאו מהמפלגה שלכם. אז הציבור שואל, מה אתם עונים למי ששואל, מה בעצם ההבדל בין הממשלה הזאת לממשלת שמאל, בנושאים הללו?
טוב, ההבדלים הם, הייתי אומר, תהומיים, כי יש שאלה מאיפה אתה בא, וכמובן שאלה לאן אתה הולך. ואני חושב שנתניהו והליכוד באים מתוך כוונה טובה, גם לענייני מסורת, דת ודת ומדינה, וכמובן גם לענייני ארץ ישראל. יכולת הביצוע לא תמיד היא בהתאם לכוונות ולהצהרות. יש פה שינוי גדול, צריך לומר, זה לא מעט בזכות...
שינוי באווירה, זה ברור, הגישה, השפה, הדיבורים, אבל השר, אתה חי על פיתוח כפר.
אבל אני אומר לך, תראו, גם בנושא בנייה ביוש, יש בהחלט שיפור לטובה, וזה הרבה מאוד הודות לעלייתו של הנשיא טראמפ אחרי אובמה, שבאמת היה קשה ביותר, קשה ביותר, וראש הממשלה שלנו נתניהו הצליח לעבור אותו, נקרא לזה בשלום, בלי לקבל מכות חזקות מדי, אבל אובמה די שחרר את החבל, ופה יש טענה לראש ממשלתנו, שהוא לא מספיק
ניצל או מנצל עד היום.
הוא שחרר, אבל לא מספיק. לא מספיק, ממש לא מספיק. תראה, שדנים
על ירושלים... ונתניהו לא ניצל את זה לדעתך? לא ניצל מספיק את תקופת הזהב הזאת.
נכון. ואותו דבר בענייני דעת ומדינה, חבר'ה, מי שחושב שממשלה של לפיד יהיה כמו מה שקורה היום, ברור שלא. כבר ראינו בסרט הזה, ראינו איזה קיצוצים, גם במשרד החינוך, גם במשרדים אחרים, יש הבדלים באמת מאוד מאוד גדולים, גם ב, אני אומר, בבסיס הידי, גם בביצוע, ולכן חשוב מאוד שתהיה ממשלה אימונית.
בבחירות הקודמות, זה לא סוד, אתה אפילו דיברתם על זה, גלוי, שקלת הליכה עם אלי שי, בסוף הלכת עם הבית היהודי, הוא רץ עם שטבון ומרזל, ואנחנו יודעים את התוצאה, התרסקו ארבעה מנדטים של הימין. בוא נגיד שהוא היה מתקשר אליך היום ושאל אותך מה לעשות מבחינתו הכי טוב למען ארץ ישראל והימין בישראל. מה היית מציע לו? עוד פעם ריצה להצטרף לגוש קיים? עוד שריפה כזאת של ארבעה מנדטים עלולה להיות קריטית.
נכון, וכמו שאתה אומר, אני בזמנו, בשני הבחירות קודמות, צאתי לרוץ ביחד, השיקול המרכזי שלי איתם היה שאנחנו מטילים פה 3-4 מנדטים, לצערי ראינו שצדקתי, לוואי שהייתי טועה והם היו עוברים. אני אומר לאלי ישי, כמו גם לאחרים, תלמדו מניסיון העבר, אי אפשר לעשות על זה עוד ועוד ניסיונות, וחס להפסיד ולזרוק 3-4 מנדטים של הימין, לפח ההשפעה הפוליטי. אין לנו את הלוקסוס הזה, כי עומדים על הפרק דברים רציניים מדי. תצטרפו, תעשו איחוד כוחות, תבחרו אתם במי שאתם רוצים.
באיחוד הלאומי תקומה, יהיה לו מקום לאלי ישי אם היום פונה אליך?
מבחינתי ודאי שכן, אני לא מדבר שבשם מפלגה, כי אני לא הוסמכתי ככה, אבל...
אתה עוד צריך להתמודד עליו, יש לך פריימריז גם עוד כמה שבועות.
לא, אין לנו פריימריז, אצלנו יש בחירות, מרכז של 120 איש, אין ועדה מסדרת, 120 איש בוחרים את הנציגים שלהם, אבל תראה, אני הצעתי את זה לפני 4 שנים, אמרתי בפורש עם אלי ישי, למה שאני אשנה את דעתי? אני חושב שהוא איש ראוי, עוד פעם, הכיבוד
שלו. והיה לכם קשר? אני חושב שהיית לאחרונה בהילולה אצל הרב מזוז, הגאון הרב מזוז, היה לכם קשר בעניין הזה בתקופה האחרונה?
לא היה לנו, כי אנחנו בעדיפות לעשות את זה עם הבית היהודי. לא נחכה עוד הרבה זמן, כי זהו, הוחלט על בחירות ונשארו 103 ימים, ואנחנו לא מתכוונים לבזבז אותם על בוקי סרוקי בדיונים עקרים. אנחנו כבר דנים שנתיים ויותר. אז אם נרצח לסגור עם הבית היהודי, אז זה העדיפות הראשונה. ואם לא, אז נעשה את זה בלעדיהם. עשינו את זה בעבר, קיבלנו 4 מנדטים. אני בטוח שגדלנו מאז, ואנחנו יכולים להגיע לסביבות 5-6 מנדטים, נתכבד בהם ונשפיע איתם, ולא אלמן ישראל.
השר אור אריאל, תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום, כל טוב.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
נמאס לכם לראות עשרות דירות ולא להתקדם לרכישה? אתם יכולים להפסיק לחפש. מהפכת הדירות מתחילה עכשיו. בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. עשרות דירות בדוקות ונבחרות למחירה. אנשי מקצוע יענו על שאלותיכם בזמן אמת. ההשתתפות בהרשמה מראש. טלפון 077-729-9504. יום רביעי, 2 בינואר. מלון רמדה, ירושלים. 077-729-9504. נפגשים ביריד הדירות הבדוקות.
חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
מבצעי סוף השנה בנגב יגרמו לכם לחייך. עד השנה הבאה. מוצרים לשיפוץ ולעיצוב הבית במחירי סוף שנה עד 31 בדצמבר. נגב, הרשת המובילה לשיפוץ ולעיצוב הבית. המבצע לא תקף בסניף העודפים.
חייגו עכשיו 03-677-7772.
קחיו ותדאגי לבריאות שלך ושל היקרים שלך. הידברות עורכת עבורכן. יום עיון שכולו בריאות. חורף בריא, תזונה נכונה. מהי אנטיביוטיקה של הטבע ועוד. השתתפות מיטב המרצים והמומחים בתחום הרפואה האלטרנטיבית. הרבנית בצרי, הרבנית זוהר השרבית, המומחה אליהו שירי, הפרופסור חיים גמליאל. ארוחת צהריים בריאה יוקרתית ומפנקת. ולקינוח מופעת צחוק לבריאות עם הסטנדאפיסטית מיכל לויטין. רשמי לפנייך, יום רביעי, כ"ה בטבת, 2 בינואר, בין שעות 9:30 בבוקר ל-5 אחר צהריים, באולמי הדריה ירושלים, רחוב האומן 2. הבטיחי מקומך כעת, 073-222-1280. מתגעגעים לחיור שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
מרן, מקיימים את צוואתך, לוקחים עוד היום מטר בישיבת חזון עובדיה, מוסרים שמות לתפילה ורואים בעזרת השם ישועות גדולות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
הכפית של חני אדומה ומבריקה, לכפית של מוישי יש ידית ירוקה. תלמה שלי, חוויה של ארוחה, כפיות עם שם לכל המשפחה. רוצים להפוך את ארוחת הבוקר לחוויה? קונים שניים מדגני בוקר תלמה המשתתפים במבצע, משחקים ויכולים לזכות בסט קעריות וחפיות עם שמות בני המשפחה. להשתתפות התקשרו 03-373-9090, כפוף לתקנון המבצע.
הבשר הטוב בארץ, מעכשיו עם ההכשר הטוב בארץ. Well done, מהיום בהשגחת בדץ העדה החרדית.
שלום, כאן משה חסיד מטל מערכות. תמיד רצית להכין שיעור מעמיק או לכתוב מאמר תורני איכותי? מה שאתה צריך זה את הדיסק און קי של פרויקט השו"ת בר אילן. עכשיו במבצע, גם הוזלה וגם סבסוד. ההוזלה, במקום 2,400 ש"ח תקבל הנחה של יותר מ-50%. הסבסוד, סבסוד נוסף של 300 ש"ח, יינתן לך אם תתחייב למסור לנו דבר תורה או מאמר תורני. פרויקט השו"ת בר אילן, כך לומדים היום תורה. זו ההזדמנות להצטרף לרבנים, לפוסקים, לאברכים ולאורחים תורניים המעידים בפנינו שהם משתמשים בפרויקט השו"ת כל יום, כל היום. המבצע רק עד גמר המלאי. התקשר עכשיו לטל מערכות, כוכבית 2036. פרויקט השו"ת בר אילן, כוכבית 2036.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת החינוך חבר הכנסת יעקב מרגי.
שלום וערב טוב לכם ולמאזינים.
ערב טוב. שמענו אותך היום קורא להחזיר את אלי ישי לשס. בוא נדבר על זה. עמיתיך בשס אומרים שאין בזה צורך, כי הסקרים אמנם מדברים על 5-6, אבל לפי הנתונים מהבחירות המקומיות אתם צפויים ל-8 מנדטים ואולי אפילו יותר. אז למה להחזיר כשזה עובד כל כך טוב?
אז קודם כל אני אתקן לך את הלכת העבודה שלך. בבקשה, אני לא יודע איפה שמעת שקראתי לו להחזיר, כשקראתי להחזיר אותו לשס.
אני
קראתי, קראתי לו. לא.
קראת,
קראתי לו לחזור לשס.
בוא, חשוב, חשוב, בוא. חשוב. יש הבדל בין היום לפני 4 שנים. שאלו אותי, מה אתה אומר לאלי ישי? אז אני עניתי בצורה חד משמעית. אני קורא לו לבוא ולחזק את מפעלו של מרן. זאת אומרת שאני קורא לו לא לרוץ, להפסיק לפגוע בתנועת ש"ס, לבוא לחזק תנועת ש"ס. נקודה.
אבל יש לו מקום כחבר כנסת? מישהו יסכים להכניס אותו היום?
בוא, השאלה הזו היא נוגעת גם לגבי, נכון? לגבי כל חבר כנסת. יש החלטות בתנועת ש"ס, יש דרך קבלת ההחלטות, בלי תנאים. אני קראתי לו קודם כל לבוא ולחזק מפעלו של מרן.
כן, אבל בוא, אנחנו נמצאים בעולם פוליטי לא אוטופי. מה אתה מציע לו לחזור בתור העוזר של אריה דרעי, בתור מגישתי בלשכה של מישהו?
בוא, זה לא עומד על הפרק. אני כרגע אמרתי, אני אומר לך, תקשיב, אם אני הייתי משבץ את הרשימה, שאל אותי את השאלה הזו. אני אומר לא. הרי בוא, איך אמרת? אנחנו לא חיים בעולם אוטופי, בעולם פוליטי. אני לא ראיתי בחצי שנה, או בשנה האחרונה, איזה סקר שאלי ישי מציג, סקר אמיתי, עם ככה שאומר שיש התכנות להריצה שלו, או פוליטיקה. ואם הריצה שלו נועדה רק כדי לפגוע בתנועת ש"ס, לכן יצא הקריאה שלי. הקריאה שלי אומרת לו שהריצה שלו נועדה אך ורק...
ריצה עצמאית לא, אבל אנחנו ישבנו לאחרונה עם בכיר בליכוד, שאמר שבסקרים שלהם, אם הוא מצטרף נגיד לליכוד, אז הוא גורם לכך שיש חבר'ה שמתנדדים והולכים לליכוד. הרי זה לא סוד שיש חבר'ה שמתנדדים בין הליכוד לבין ביבי, במיוחד על רקע מצבו בשנה האחרונה, אז הוא יכול לחזק בשני מנדטים את הליכוד לפי הסקרים הפנימיים שלהם, מה ששמענו מבכיר בליכוד.
אז אני אשאל אותך שאלה, יהודי אגון, שעונה בשאלה. אם לליכוד יש סקרים כאלה, למה הם לא לוקחים אותו?
כי הליכוד זה מפלגה שיש בה פריימריז והכל, והם לא מביאים אנשים
כאלה. אז לכן אני אומר לך, יש בוא, לכן אני אומר לכם, אין סקר אחד, עד הרבה שבוע יאתגרו אותי, ויוכיחו לי שאומר שריצתו של אלי, בריצה של אלי ישי לכנסת יש מנדטים או איזשהו סיכוי שעבור...
אפילו מנדט אחד אתה לא...
לא לחינם, לא לחינם, הוא מחפש כל הזמן פלטפורמות להצטרף אליהם.
אבל אתה חושב שהצטרפות שלא לשס תתרום לשס? היא תגרום לכך ש...
או שאתה רוצה שיצטרף רק כדי לא לפגוע.
תקשיב, כל...
לבריאות.
תודה. כל ביטול מחלוקת, כל מניעת מחלוקת היא ברכה. במישור הפוליטי ודאי שזה גם מועיל. אני אומר לך חד משמעית, זה לא דומה לפני ארבע שנים. לפני ארבע שנים שמעתי מודי קורא לאלי ישי לצרף את השלום הספרדי ולצרף ולצרף ולצרף.
גם לפני שנה שמענו את זה כמעט עם אייל משיח וזה, זה לא...
עם אייל, לא איתי.
כן.
עם איזו הקלטה שהוא חסה ושרבבו את השם שלי שם.
כן.
בוא תקשיב, עכשיו... אז בוא אני אומר לך, אני אומר בצורה חד משמעית, יש הבדל בין היום לפני ארבע שנים, אין התכנות למפלגת יחד, וחבל שזה נעשה, וחבל שזה עושה קצף. זה אין, צריך להוריד את זה מסדר היום, הוא צריך באמת. אני מכיר אותו, אני מעריך אותו ברמה אישית.
אבל אתה חושב שדרי ואישה יכולים להיום לעבוד ביחד?
היום הוא צריך לגלות את הצילות נפש, קודם כל שיוכיח שהוא לא רוצה לפגוע בתנועת שעה.
השאלה אם מהצד השני יהיה מישהו שמגלה הצילות נפש, אתה רואה בכלל את אלי אישה ואריה דרי עובדים בחזרה ביחד?
א', הכל אפשרי, אין דבר אי אפשר. אין דבר שאי אפשר.
מבחינת הפרסונה.
אבל זה לא עומד על הפרק כרגע. כרגע המבחן האמיתי של אלי ישי זה לבוא להוכיח שהוא לא רוצה לפגוע בתנועת שעה.
אחר כך, נגיד אוקיי, הוא יבוא ויוכיח את זה, ואז נגיד לו אוקיי, תודה רבה, את שף בבית.
שמשאירים את הלבבות הכל פתוח.
כך אתה מעריך?
אני מעריך כך.
תראה, אתה, המשותף לך, רב מרגי ולי, ששנינו מכירים טוב, גם אבי מכיר, שנינו מכירים טוב גם את דרי וגם את אלי ישי.
מכירים ומוכירים.
מוכירים.
אני רוצה להגיד שמשותף גם לך וגם לי, ששנינו אומרים מה שאנחנו חושבים בלי לחשוב.
מותר היום להגיד שאנחנו מוכירים עדיין את אלי ישי, נכון? זה לא עבירה.
לנו זה עבירה.
אתה לוקיר כל אדם באשר הוא, מה הקשר?
כן, תראה, אני הייתי אומר ככה, דרי יותר מתוחכם ויותר קריזמטי, אלי אישה יותר עממי ומחובר לשטח, סחבק כזה. אתה באמת חושב אולי, עם השישה, שבעה מנדטים שלכם, אולי באמת יש לכם בעיה של חיבור לשטח?
בוא נאמר לך, אין לנו חיבור לשטח ואני לא מתחמק, יש לנו חיבור חזק לשטח, יש לנו, כן, הבעיה אובייקטיבית, מה שנקרא, מה זה בעיה אובייקטיבית? ה-DNA שלנו. אנחנו מפלגה חרדית, ספרדית, שמדברת לציבור, לשני קהלים, לקהל חרדי, בני התורה, הספרדים, ומדבר לקהל הכללי, המסורתי והחילוני. וכפי שאמרתי, ואני אומר זאת לאורך כל הדרך, ואין לי ספק שבקמפיין הנוכחי אנחנו נחדד זאת יותר, הציבור בני התורה הספרדי לא יראו בנו כביכול שסתינו, מדרך התורה וזה, וזה ברגע שנחבק ונאמר שאנחנו אכן לא רק דואגים בבחירות או בקמפיין, גם בעשייה שלנו אנחנו דואגים לציבור הכללי, לציבור המסורתי, ואין סיבה שאנחנו בקמפיינים שלנו לא נשים זאת.
אבל דווקא בעניין הזה שמענו את הרבנית עדינה בר שלום אומרת שש"ס התנתקה מהציבור המסורתי, והיום מחוברת רק לבן החרדי שלה.
תרשה לי לא להתייחס למה שאומר.
ביתו של מרן?
בוא, אני, זה לא המקום, בוא. היא לא יודעת, בוא, תסתובב איתי, שפעם אחד תסתובב איתי, תעשה כמה קילומטרים איתי יחד אצל הנציגים בארץ, ואז נראה מי יתנתק מהשטח.
אתה יודע מה, בוא לא נדבר באמת על הקטע שלה, אלא אתה אומר שש"ס משדרת לשני קהלים, אבל כשאני מסתכל על רשימת חברי הכנסת, נדמה לי הרב מרגי שאתה היחיד שאני רואה אותו בתפילת
מנחה.
את שניכם אני רואה בתפילת מנחה בלי קפילות של הראש, אז בכולם יתר שם בני תיר כאלה, אז עם מי אתם פונים לציבור הלא תורני הזה?
מתי החברים שלי, זה שאני שם מגבעת או לא אשים מגבעת, אני
לא, זה מעיד על הזדהות מסוימת.
תיירה או לא בן תיירה,
בן תיירה,
גם אלה ששמים מגבעת בתפילה לא ראיתי אותם 8 שעות בכולל בשנים האחרונות.
אבל ריבלין כיוון לזה, אתה מדבר עברית ישראלית, והמקום הכי בולט שזה בא לידי ביטוי, זה בוועדה שלך. אתה רואה שם את כל בכירי משרד החינוך, ואנשים מכל גווני הקשת באים ומרגישים שיש מישהו שמדבר בשפתם. ואין לכם היום כאלה בשעס, אתה אולי היחיד.
וצמאים ומתפרקים מנחת, מתרפקים, סליחה, מנחת, על הסגנון, על הדרך, על החידוד המסרים, ובאים ואני מקבל את המסרים הטובים ביותר.
אבל אתה יחיד, אתה יחיד.
בוא אני אומר לך, גם חבר המסיעה, אני חדש לכם.
כן.
גם יושב ראש המפלגה, הרב אריה דרעי, בפורומים הכלליים, אני רוצה לומר לכם שהוא מדבר כמו יעקב מרגי. נכון. כשהוא ילך לציבור מגידי השיעור שלנו, לציבור מנהלי בתלמוד התורה שלנו, גם אני מדבר אחרת. אבל אנחנו צריכים לשמוע אותנו עוד יותר הרבה לציבור הכללי, זה מה שאמרתי.
השאלה אם אתה התרפקה והתפרקה, בואו ניגע בעוד נושא, שהגולת הכותרת שלך בארבע שנים האחרונות, וזה העניין של שיבוץ בנות הסמינרים הספרדיות, גם בנות למשפחות של עובדים חרדים, והנה אנחנו רואים ששס בירושלים למעשה ויתרה על האחריות של שיבוץ בנות הסמינרים. כמה בנות ישלמו על זה את המחיר החל משנת הלימודים הקרובה?
אני מקווה, במסמרות שתקעתי גם במחלקה המשפטית במשרד החינוך, גם בתודעה הציבורית, גם במחלקות החינוך בעיריות, ברשויות החרדיות וברשויות המעורבות, שהנזק לא יהיה גדול, וגם מה ששס קיבלה יחד עם הוויתור, יש לה עדיין מה לומר בתחום הזה, ואנחנו נעקוב. בוא נזכיר למאזינים שהתחלנו בשנים עברו ב-570 בנות, וסיימנו את השנה האחרונה בקרוב ל-20 ומשהו בנות בכל הארץ. אני מקווה שעם הזמן שהסמינרים הספרדים יתחזקו, ואני באמת, באמת, אני הולך לומר לא בביקורת, אבל עובדתית, החברה החרדית לא השכילה להפוך את הסמינרים לממלכתיים. הסמינרים החרדיים זה עסק משפחתי, כלכלי, לא לחינם, הם על שם המשפחה, הסמינרים, על שמות המשפחה של המייסדים, והגיע הזמן שגם יהיה מה לומר, גם לרשת החינוך בנושא הזה, גם לתנועת שעת, למסד את סוגיית הסמינרים הספרדים, ולמתג אותם, ואני בא משנייה של שנתיים, שלוש, נמשיך בדרך שלנו, נגיע לניתוק מוחלט, ניתוק מוחלט בצורך אפילו.
תראה, אנחנו נמצאים היום בסוף חודש טבת, מה הסיכויים שבחודש אייר, שאנחנו נראיין אותך בתוכנית שלנו בתחילת מושב קיץ, לפני אליך בתור חבר הכנסת הרב יעקב מרגי?
אז בוא אני אומר לך.
תאמר לי.
אין לי ספק.
הרי הכל בידי מועצת החכמים.
אין לי ספק, תראיינו אותי, תגידו לי איזה שר אתה מעדיף.
יש לך הבטחה כבר להיות חבר כנסת?
אין לי שום הבטחות.
אתה יודע מה? אני אומר לך שאנחנו מעדיפים שתישאר יושב ראש ועדת חינוך. אני חושב שהעבודה שעשית בקדנציה הזאת בוועדה שווה יותר ממה שעשו בכל משרדי הממשלה החרדים. אין לי לדבר
בזה. אז
אם המאזין ארי דרי שומע אותנו, אז יש לנו שתי בקשות ממנו. ראשית, תמנה את חבר הכנסת, שאת הרב מרגי שישאר בכנסת הבאה. ושנית, אל תמנה אותו שר, תשאיר אותו יושב ראש ועדת חינוך. בסדר?
אני אומר לך שדי, איך אומרים, בבוא העת להתייחס לזה.
תודה רבה לך,
תודה
בשבת
רבה
שלום.
תודה רבה,
שבת שלום.
יעקב, אנחנו סיימנו שיחה עם מרגי, ואני שומע שאתה בעצם המלצת לאריה דרעי שהוא לא יהיה שר. זה לא יפה לעשות את זה בשידור חי. בעצם אמרת, הוא אומר לך אני רוצה להיות שר, ואתה אומר אני רוצה שתישאר יושב ראש ועדת חינוך.
לא, כי שמעתי בנו, הוא דיבר כל כך יפה כמה שהוא פועל בוועדה, ואתה אמרת שהוא מצליח. אז אני תמיד נמצא בדעה שאדם צריך להיות במקום שהוא הכי טוב. אגב, נזמן לי...
אז יוצא שמי שמצליח לא מקדמים אותו, אתה יודע. זה לא הוגן.
אגב, הוא היה פעם כבר שר הדתות.
הוא היה שר, כן, שר דתות, כן.
הוא היה שר דתות, בסדר, אני לדעתי בתור בחינוך הוא הצליח, אבל בוא נניח את הפרסונה כי...
בוא נשים אותו בצד, בוא נדבר דווקא על תחילת הרעיון איתו, ובנושא הזה של אלי ישי. מה באמת יהיה איתו? אתה יודע, עשינו איתו שיחה לפני השידור, אנחנו מבינים, הוא אומר, אני הפעם רץ עד הסוף. אומר, אני רץ עד הסוף, הפעם יהיה לי גם תוכנית עסקית מסודרת למערכת הבחירות. איך אתה רואה את העניין הזה עם אלי ישי מתפתח?
קודם כל אני רוצה רגע להתייחס למרגי. אנחנו בארבע שנים האחרונות דיברנו איתו לא מספר פעמים, וכמעט תמיד שאלנו על נושא של אלי ישי, כי הוא בסך הכל גם חבר שלו. אני רואה אסקלציה בצורת ההתייחסות שלו, בהתחלה הוא אמר צריך להביא אותו, לקרב אותו. עכשיו הוא מסתייג ואומר, אני רק אמרתי שיפסיק לקלקל. ואחרי שהוא יפסיק
לקלקל... אולי בגלל שהוא חושב גם על המקום שלו.
זה בדיוק.
מותר לו גם לחשוב על עצמו.
נכון, זה בדיוק העניין, הוא שואל, וגם הוא לא רואה, לדעתי הוא גם לא כל כך מאמין ש... שהם יעבדו ביחד ושאלישה יחזור לשעז, בוא.
בוא נרחיב, אבל אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, אנחנו ישבנו עם בכיר בליכוד שאומר לנו, הייתה איזושהי הצעה שהגשנו לאלי ישי, של אפילו שריון, מתוך הנחה שלנו, שהרי היום מה שביבי רוצה זה להגדיל את כמות המנדטים, זו תהיה האמירה שלו גם מול היועץ המשפטי לממשלה, והם חושבים שאם אלי ישי משוריין בליכוד, הוא מצליח להעביר קולות מסורתיים שמתנדנדים לליכוד משס. אתה רואה את הדבר הזה קורה?
אני לא רואה את זה קורה מבחינה טכנית, כיוון שלפי חוקת הליכוד, נתניהו יכול לשרגן רק שתי מקומות, ונדמה לי שהוא כבר יש לו את מי לשים שם, מדברים.
הוא גם לא ירצה להריב עם דרי.
הוא גם לא ירצה להריב, בדי, זה פשוט התאבדות, כן? אבל יש כאן אספקט אחר. יום לפני, אתה יודע מה, בעצם 4-5 שעות לפני שהכנסת התפזרה, נתניהו עוד שאל אם אפשר להעביר בחקיקת בזק, את הורדת אחוז החסימה. עכשיו, הוא לא עשה את זה כדי שגפני וליצמן יריבו אם הם יכולים ללכת או לא. כשהאדון נתניהו מדבר על הורדת אחוז החסימה, הוא מתכוון לדבר אחד. הוא רוצה שאל אישה יעבור, כי הוא יסתכל מה קרה פעם שעברה, אל אישה ירץ ושרף לו 4 מנדטים, ואתה יודע, אם 4 מנדטים האלה היו עוברים, הייתה לנו קואליציה מאוד מאוד יציבה, לא היינו קואליציה של 91.
שמה, היום גם איווט מתנדנד על 4 מנדטים בחלק מהסקרים. אני לא יודע אם ביבי סופר אותו כאוטומט כחלק מהגוש, כי ראינו אותו גם מתחילת הקדנציה וגם מסוף הקדנציה מפרק, הוא מנסה לפרק את הגוש. אבל איך באמת אתה רואה את אלי ישי מתמודד והפעם נכנס פנימה, באיזה קונסטלציה? כי הרי הוא לא יוותר פה.
אני באמת לא יודע, אני אולי מציע לו לחבור לחלמות. תראה, לבד נטו, אני לא יודע מאיפה הוא מביא 4 מנדטים. כשהוא הלך עם סמוט, אם הלך עם שטבון ומרזל היה לו בסיס איתם, שהביאו לו 50-60 אלף קולות, והוא הביא את כל היתר, זה בהנחה אופטימית. עכשיו החבר האלה כבר הודיעו שהם לא הולכים איתו, הוא צריך לה, אני לא יודע מאיפה הוא מתכונן לקח את המנדטים, אבל אם הוא אומר שיש לו תוכנית עסקית, אז אתה יודע מה, בוא נקרא
אגב, לו. אגב, הוא ישמיע וכבר משמיע ביקורת מאוד קשה, הוא אומר, אם אני הייתי מתנהל בקדנציה הזאת, כמו חברי הכנסת החרדים, היו קוראים אותי לגזרים, היה להם את כל התנאים לגמור את נושא השבת, מתווה הכותל, הגיוס, ותראה איך הם מסיימים את הקדנציה, אי אפשר להגיד שאין צדק בדבריו.
אתה יודע מה, הכי קל למתוח ביקורת כשאתה נמצא מבחוץ, אנחנו העיתונאים מותחים ביקורת וזה קל לנו, אבל אני זוכר גם תקופות בקדנציות של אלי ישי, שהיינו בקואליציה, אבל לא הכל הלך, אז זאת אומרת, עם כל הביקורת על חברי הכנסת החרדים, בוא נהיה פיירים.
דיברנו על ממשלת שרון, אז שרון גם זרק אותם לאופוזיציה,
נכון,
בגלל שהצביעו נגדו אז בתקציב.
יש דברים שמעבר לשליטה של חברי הכנסת החרדים, מה שכן אנחנו הכי נגיד להם זה הפילוג בנושא חוק הגיוס, אני לא רואה איך מסתדרים גם בקדנציה הבאה, ואלי ישי, אתה יודע מה, כבודו במקום המונח, אני באמת חושב שיש לו ערך אלקטורלי מסוים, אני לא יודע אם 4 מנדטים, אבל מנדט אחד או שניים הוא שווה, ומי יכול לוותר על המאגר הזה?
נכון, אני לא רואה אגב עוד חבר כנסת, אתה מכיר עוד חבר כנסת, אולי אחד או שניים, שבאמת יכולים לרוץ כמו שהוא רץ פעם קודמת ולהביא מנדטים?
כן.
חבל לפספס את זה, כן, יש, אני... אבל לא הרבה.
יש אחד.
אריה דרי?
טוב, אריה דרי זה, לא, אריה דרי כן. ראש מפלגה.
אז מי?
משולם נערי.
האמת שזה נכון.
הוא מביא את
כל התמנים. עם הרזומה שלו, ובאמת כן, התמיכה שלו התמידית. אגב, אם היה למשולם הצבעה מעבר לים, הוא גם היה 7-8 מנדטים יכול להביא, עם כל הפעילות שהוא עושה שם, של חפצי בה ופעילויות אחרות. אבל על זה שווה להרחיב בהזדמנות, שנהיה איתו מעבר לים, מתישהו.
כן, אז חוץ ממשולם נערי ואלי, שאני לא רואה את כוחות אלקטורליים מחוץ מארי דרי, ואנחנו, נדמה לי אבי שאנחנו...
נו, אז יש לך איזשהו, קודם כל נגיד תודה רבה, לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, למפיק הנהדר שלנו באולפן בני ברק ישי פופובסקי, לצוות באולפן ירושלים, לצוות באולפן רחובות. אנחנו היום בתגבור של כוחות, ויש לך איזה שיר שאתה יכול להקדיש? אולי לאלי ישי?
יש איזה שיר, כן, אבל אני חושב שהוא ישן מדי, אני מקווה שימצאו אותו בעב. זה, קיילי קיילי, למה עזבת?
ישי, הנה, ישי באוזניות אומר לנו שיש לו את זה כאן.
יש לו את השיר הזה.
נהדר, של שלהבת. אז שיר שבת... אז אמר שבת שלום לכולם.
להתראות בשבוע הבא.
שבת שלום.